פרשת השבוע, פרשת בשלח, שנת תשפ"א. השבת גם נקראת בשם שבת שירה, על שם שירת הים. היום גם ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, כדברי בית הלל. בעזרת השם ננסה לדבר גם על פרשת בשלח, גם על שירת הים, וגם על ט"ו בשבט, וגם על פורים. למה פורים? בגלל שאנחנו 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, אז אפשר כבר להתחיל לדבר על פורים. ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על כמה וכמה יסודות בפרשת השבוע. הפרשה פותחת במילים, ויהי בשלח פרעה את העם. ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת מגילה, שכל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער. איפה שכתוב לשון והיה, לשון שמחה. שואלים חז"ל, ויהי לשון צער, למי היה צער? אז חז"ל מונים שלכולם היה צער. לפרעה היה צער, לעם ישראל היה צער, למוישה רבינו היה צער, ובלשון אחד בחז"ל אפילו הקדוש ברוך הוא היה בצער. ויהי בשלח פרעה את העם, כולם היו בצער. אז אנחנו בעזרת השם ננסה לבאר את הדברים, אבל כדי לבאר את הדברים צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. הקדמה הראשונה, נתחיל בדברים שקשורים לפרשת שבוע שעבר. פרשת שבוע שעבר קראנו בתורה, והיא בחצי הלילה, והשם יקה כל בחור בארץ מצרים, מבחור פרעה היושב על כיסו, עד בחור השביעי אשר בבית הבור, וכל בחור בהמה. ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם. אומר רש"י, מגיד שהיה מחזר על פתחי העיר וצועק, היכן משה שרוי, היכן אהרון שרוי. פרעה הלך לחפש אותם, ורץ ממקום למקום לחפש את משה ולאהרון. שואל אור החיים הקדוש, ולמה נאמר פסוק אחרי פסוק את המילה לילה? ויקם פרעה לילה, ואחרי זה ויקרא למשה ולאהרון לילה. למה התורה חוזרת פעמיים? ודאי, אמרת כבר פעם אחת שזה היה לילה, אז ויקרא למשה ולאהרון, זה גם בלילה, למה צריך לחזור על זה כל כך הרבה פעמים? אומר אור החיים הקדוש, כמה וכמה טעמים. וטעם אומרו פעמיים לילה, אולי להיות כי חש פרעה בקריאתו למשה שלא יצא לקראתו. הוא אמר, אני קורא למשה ואהרון, הם לא יוצאים החוצה מהבית, הם לא מוכנים לצאת, למה? בגלל שאני אמרתי למשה רבינו על תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. אמרתי לו שיותר לא תראה את הפנים שלי, ויות ולא תראה את הפנים שלי, לכן הוא לא רוצה לראות. אז לכן הוא צעק לו, פרעה צעק לו לילה. מה הוא צעק לו לילה? אמר לו פרעה למוישה, מה שאמרתי לך שאני לא אראה את הפנים שלך זה רק ביום, ביום ראותך פניי, אבל עכשיו לא יום, עכשיו לילה, אתה יכול לצאת החוצה. תשים לב איך הדגשתי מה אמרתי, קרה ועיר ועד תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך. התכוונתי ליום, עכשיו לא יום, עכשיו לילה, אז אתה יכול לצאת החוצה. כך הוא אומר, תירוץ ראשון. או, הוא אמר לו דבר נוסף, או לצד שלא יראה פניו. מה הוא אמר לו? אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. אמר לו פרעה, בלילה אני לא יכול לראות את הפנים שלך. למה? כי אתה נמצא במחשך. אם אתה נמצא במחשך, אז אני לא רואה את הפנים שלך. אם אני לא רואה את הפנים שלך, אז אין לך מה לפחד. אז לכן הוא אומר, גם מצד זה שעכשיו לא יום, עכשיו לילה, ואמרת לך ביום ראות לך, וחוץ מזה אמרתי ביום ראות את פניך, ראות פונך פניי. אז אם זה פניי, לא יכול לראות את הפנים שלך, למה? כיוון שאני לא רואים פנים בשעה הזאת. אז לכן אתה יכול לצאת החוצה. או אומר אור החיים הקדוש, שכוון הכתוב לומר, תשובת משה אל פרעה. לא שפרעה צעק לילה, משה רבינו אמר לילה. ויקרא למשה ולאהרון, ומשה ואהרון צעקו לילה. מה זאת אומרת לילה? רצה לומר, שאמר לו משה, אנחנו לא יכולים לצאת מהבית. למה? כי ציווה הקדוש ברוך הוא אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר, וקיבלנו הוראה מהקדוש ברוך הוא להיות בסגר, והסגר הזה זה להיות בבתים לא לצאת החוצה, והיות והוא ציווה אותנו לא לצאת החוצה עד בוקר, אז אנחנו לא יכולים לצאת מהבית. לכן הוא אמר לו, לילה, כרגע אנחנו כלואים בבית, ובעזרת השם רק בבוקר נצא החוצה. אומר אור החיים הקדוש, ואמר להם פרעה, קומו צאו, פירוש שעשה בני חורין לעצמם, ורמז להם, אומר אור החיים הקדוש, שאומר, אני מצידי שחררתי אתכם. אני אמרתי, קומו צאו, כל מכת בכורות באה, למה? אם אין אתה משלח את עמי, אני מביא לך מכת בכורות, אני שחררתי אתכם, קומו צאו. אם אני שחררתי אתכם ואתם לא יוצאים, זה כבר לא בעיה שלי. אומר חיים הקדוש, ומעליו תקל המכה. הוא רצה להוריד מעצמו את המכה, למה? כיוון שאני מצידי גמרתי לשולחם, אני מצידי שחררתי אותם. זה שהם לא יצאו, זה בעיה שלהם, לכן הוא אמר את הדבר הזה. למדנו מכאן שאף על פי שפרו מתחנן למשה ולאהרון לשחרר אותם, מתחנן בכל מצב שילכו מהמקום הזה, וקרצח עם פיג'מה באמצע הלילה לחפש את משה ואהרון, ומתחנן להם קום וצאו מתוך עמי, שמתחילה פרשת השבוע שלנו, והיא בשלח פרו את העם, אומרים חז"ל, ויהי לו שון שר, הוא מצטער, שואל הרחם הקדוש, מצטער? לא הבנתי, מה יש לו להצטער? היה צריך לומר, לא שן גילו ורונן, כך הוא אומר, היה צריך להיות שמחה וסטון ליהודים, ברוך השם, שחררתי אותם, רק מכות הביאו עליי, מה זה ויהי לו שון שר? לראות לו שן שמחה. ועוד הוא אומר, תמיה למילתא, מה זה ויהי בשלח פרו את העם? פרו משלח אותם, הקדוש ברוך הוא משלח אותם, מי נתן את המכות? פרו, מה מרצונו? והציע להם לצאת החוצה, חטף מכות, אז הוא שחרר. אז למה אתה אומר, ויהי בשלח פרו את העם? מה צריך לומר, ויהי בשלח הקדוש ברוך הוא את העם? למה העניין השליחות הזאת ניתנה לפרו? עד כאן השאלות של אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, אדרבה, היא הנותנת. ויהי בשלח פרו את העם, היות ופרו שלח אותם, זה הצער הכי גדול. למה זה הצער הכי גדול? אומר סיבה פשוטה מאוד. כי אם פרו היה מוציא אותם בעל כוחו, לא שהוא משחרר ואומר, תצאו, בבקשה, הרי אתם ברשות עצמכם, הרי אתם עכשיו משוחררים, עד עכשיו הייתם עבדים. אם הוא לא היה עושה, זה הוא היה כבול בתוך הבית, והיו מוציאים אותו בעל כוחו, הוא לא שאומר, תצאו מתוך עמי, אבל היו הורגים אותו, או שהוא היה כלוא בתוך הבית ולא יכול לצאת, ועם ישראל היוצא בלי רשותו, לא היה שום עילה לפרו לרדוף אחריהם. כל הסיבה שפרו רדף אחריהם, אומר אור החיים הקדוש, הוא הרגיש שהוא בחינה של הפה שאוסר, הוא הפה שאיתיר. אני אמרתי להם ללכת, עכשיו אני מחזיר אותם בחזרה. אומר, ויהי בשלח פרו את העם, בגלל שהוא הרגיש שהוא משלח אותם, זו הייתה הצרה הכי גדולה, ויהי לו שום צער. למה? כי מה שתקרא בפרשת השבוע, שפרו רדף אחריהם, ולקח איתו 600 רכב בחור, ורדף אחריהם, ועם ישראל נבהל, וצעקו לקדוש ברוך הוא, כל זה, אתה יודע ממה מתחיל? כל זה מתחיל בגלל שהוא היה בשלח פרוי, הוא חשב שהוא שולח אותה. היות והוא חשב שהוא שולח אותה, מזה בא הצער, לכן כתוב, ויהי לא שום צער, כי כל הצער שנהיה לעם ישראל, בגלל מה? כיוון שפרוי שחרר אותם. אם לא פרוי היה משחרר אותם, אלא מה? הקדוש ברוך הוא היה משחרר, אז זה שנותן מכה אחת לפרוי שהוא לא יכל להגיב, אז זה מלא, כל העניין הזה הוא לא היה רודף אחריהם. בזה בעצם, אור החיים הקדוש עונה תירוץ לשאלה, מה פתאום פרוי רדף אחריהם? למה הוא רדף? כיוון שהוא שחרר אותם, היות והוא שחרר, אז הוא הרגיש שמה? אם הוא שחרר, אני יכול לרוץ ללכת לקחת אותם מחזרה. מבחינת הפה שאוסר, הוא הפה שריטיר. טוב, עד כאן הדברים. צריך לדעת דבר מעניין מאוד, שבשחל התורה הוא כותב דבר מעניין. כתוב, ויהי בשלח פרוי עשם, כותב השחל התורה. תדע לך שכתוב, כך מביא השח, שפרשת השבוע שעבר קראנו, ויקרא אל משה ולאהרון לילה, ויום קום יצאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. הוא לא התיר להוציא משם ערב רב. הוא אמר, רק אתם, מוישה ואהרון ובני ישראל, ערב רב שלא יצאו. אומר השח, ולכן, היות והערב רב יצאו ביחד איתם, ביחד עם עם ישראל יצאו ערב רב, אז כתוב בפסוק, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם, מיהרו לשלוח גם את הערב רב. למה? כיוון שהם ראו שהערב רב צריכים ללכת ביחד עם עם ישראל, ועם ישראל לא מוכן ללכת בלי הערב רב, אז מיהרו לשלוח גם אותם. אומר הספר שחל התורה, וכששמע פרו שהתערבבו עם עם ישראל גם הערב רב, התחיל לצוק וי וי. למה? שיצאו מתחת ידו. אומר השחל התורה, אתה יודע למה? כי בכל העולם ידעו שעבד לא ברח ממצרים. עבד לא ברח ממצרים, וידעו עד כמה המלכות שלו חזקה. הראיה, שכולם באו לשבור אוכל מכל העולם, באו לשבור אוכל במצרים. בזה התפרסם פרו כמלך העולם, כי כולם באו אצלו לשבור אוכל. פתאום התברר שמה? שחלק מהעם שלו ברח ביחד עם מצרים. אז הם יוציאו את דיבתו רעה, ויות הם יוציאו את דיבתו של פרו רעה, לכן הוא צעק וי. לכן כתוב ויהי בשלח פרו את העם, כשהוא שלח את הערב רב ביחד איתם, אז זה הוא צעק וי. מה פתאום הערב רב? אני אמרתי להם, קום יצאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, ועל הדרך ברחו גם הערב רב, לכן הוא רדף אחריהם. כך כותב השחל התורה, שזו הייתה עילה לרדוף אחריהם. הרמב"ן בפרשת השבוע, כותב הרמב"ן שאין בכל המופתים פלא כזה, השיגעון הזה של פרעה לרדוף אחרי בני ישראל. הוא אומר הרמב"ן, זה פשוט שיגעון, אין לזה הסבר אחר. וזה מה שהתורה חוזרת להסביר לך, כי הרי אין היגיון בדבר הזה. שמה? שפרעה רודף אחרי בני ישראל, אחרי כל המכות ואחרי מכת בכורות, הוא רודף אחרי בני ישראל. באה התורה בשתי פסוקים להסביר לך את זה. פרק י' פסוק ד' וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, בעבור שפחד פרעה מהם במכת בכורות, ופרעה מבקש ברכה, וברכתם גם אותי, ברכה הוא מבקש, אתם הולכים להקריב קורבנות, הקדוש ברוך הוא, נמר הברוכה אומר, בבקשה תזכיר אותי על הציון, בסייעתא דשמיא, אתם הולכים להקריב קורבנות, בבקשה, ואומר, לא היה בליבו לרדוף אחריהם, מה לרדוף אחריהם, אחרי כל כך במכות, יברחו, יברחו, אפילו אם יברחו, אומר הרמב"ן, אלא שיעשה בהם משה כרצונו, על כן הוא צריך לומר שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו, אחרת אין שום הסבר בזה שהוא היה צריך לרדוף אחרי בני ישראל. שחרר אותם מה, שילכו לחיים טובים ולשלום, אומרת התורה, וחיזקתי את לב פרעה. בפרשת השבוע אומרת התורה, ואני אחזק את לב פרעה, את לב מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזק לו את הלב, הוא ירוץ בעל כוחם, ויבוא אחריהם ויכבדה בפרעה וכל חילו ברכבו ובפרשיו. פירוש הדבר שאומר הרמב"ן, כי בראותם שנקרא הים לפני בני ישראל, והם הולכים ביבשה בתוכו, איך אם להם ליבם לבוא אחריהם? מה איך יכול להיות, שואל הרמב"ן, לרדוף אחרי בני ישראל? איזה מין דבר זה? ואין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שיגעון להם, אבל שיקל הצטם וחיזק את לבבם להיכנס בים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עשה, חיזק לו את הלב לרדוף, זה נגד ההיגיון. אחרי שחטפת כל כך הרבה מכות, מה פתאום לרדוף אחריהם? בספר כלי יקר הוא מסביר את מה שרש"י כותב, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא השאיר את בעל צפון מכל העבודות זרות, כדי לאלץ את עם ישראל, את המצרים לרדוף אחרי בני ישראל. למה דווקא העניין הזה של בעל צפון? מה יש בבעל צפון יותר מזה? אז המעניין הוא, ראיתי את זה פעם ראשונה עכשיו במחילתא, כתוב ופרעה הקריב. ופרעה הקריב, חז"ל הקדושים אומרים, מה זה ופרעה הקריב? יש אומרים שהוא הקריב את עצמו, יש כאלה שאומרים שהוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. במחילתא כתוב נוסח חדש, ופרעה הקריב, שהקריב קורבנות לבעל צפון. פרעה נעצה בבעל צפון והקריב לו קורבנות. למה? כי הוא ראה שמכל האלוהים של מצרים לא נשאר אף אחד, היחידי שנשאר זה בעל צפון, אז הוא נשאר שם כדי להקריב לו קורבנות. בספר אוזניים לתורה שהוא מביא את זה, הוא אומר, כתוב בפסוק, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. הוא שואל, למה הם צריכים לשאת את העיניים? שאת העיניים, אתה אומר, וישא את עיניו, וירא, והנה אורחת ישמעאלים באו. או, מסתכל רחוק, הוא רואה. כשאתה שומע כל כך הרבה חיילים באים, משעטת הסוסים, מהענן שהם עושים, אתה לא צריך לשאת את העיניים. רק מהרעש של כל כך הרבה סוסים, והצעקות של כל כך הרבה אנשים שמעת אותם. מה זה וישא את עיניהם? אז הוא אומר, לא, נהיה שקט פתאום. למה נהיה שקט? כי כולם עצרו אצל בעל צפון להקריב קורבנות, אז נהיה שקט. אז הם נעשו, רגע, איפה הם? הם רצו אחרינו, איפה הם נעשו? לכן הוא אומר, וישאו בני ישראל את עיניהם, כי כולם נעשו שם להקריב קורבנות, ויום נעצרו, אז כולם נעשו לראות איפה הם, למה הם הפסיקו לרוץ? יפה. למה הם רצו, למה דווקא לבעל צפון? כותב הכלי יקר, רעיון יפה יפה. אומר הכלי יקר, דע לך שהבעל צפון הוא הממונה על הכסף. אתם יודעים כולם, יש ביטוי הצפונים. הצפונים זה מקום איפה שיש כסף, נכון? בדרומים זה הדפוק. והצפונים, שם יש הרבה כסף, נכון? צפון תל אביב, כל המקומות האלה, שם נמצאים הכספים. אז הוא אומר, זה בעל צפון, הוא הממונה על הכסף. אז הוא אומר, פרוי, שפרוי ראה שהבעל צפון הזה נשאר, אז הוא אומר, או, עכשיו אני מבין שאני אצליח. למה? הוא אומר, לפרוי לא היה שום טענה על המכות שהוא חטף. אמרו לי מההתחלה, שאם אני לא אשחרר אותם, אני אחטוף מכות, הכל בסדר גמור. אבל בני ישראל עשו לו טריק, מה עשו לו? הם באו למצרים ואמרו, בבקשה, תשאילו לנו כלי כסף וכלי זהב ושמלות, אנחנו הולכים בבקשה להקריב קורבנות. כתוב, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. הם נתנו את זה בהשאלה, והשם נתן את חן העם בני מצרים, והיה שילום. פתאום התברר להם שהם ברחו. אם הם ברחו, אז מגיע להם הכסף בחזרה. אומר פרעה, אם העבודה זרה היחידה שנשארה, מה זה? בעל צפון, סימן שמה? שאחראי על הכסף נשאר. אומר רבותיי, כאן ההצלחה, תלכו תחזירו בחזרה את הכסף, לכן נשאר בעל צפון, כי הוא הממונה על הכסף. לכן רק הוא נשאר, ולכן הוא אומר, יקריב לו קורבנות, תודה רבה לך שאתה בא לעזרתי להחזיר בחזרה את הכסף. כך אומר הספר כלי יקר. למדנו מכאן כמה תירוטים. אחד, אין בזה שום היגיון, מה הוא רדף אחריהם, הקדוש ברוך הוא נטע את ליבו, הכביד את ליבו לרדוף אחריהם, אין בזה סיבה. על פי השחל התורה הוא רדף, בגלל שהערב רב הלך איתו ביחד, הוא פחד מהביזיונות שיהיה לו בכל העולם בגלל זה, לכן הוא רד. על פי הכלי יקר, הוא רץ כדי להחזיר את הכסף, וכאן העניין של בעל צפון, הוא הממונה על הכסף, הוא נתן לו את היכולת לרדוף אחריהם, דברי הכלי יקר. אני רוצה ללכת לביור יפהפה שמצאתי בספר שמן ראש. כדי להבין את השמן ראש, הוא שואל שתי שאלות, הוא שואל כמה שאלות, אבל שתיים מהם נציג בפניכם. אומר הספר שמן ראש, בתהילים מזמור קובב, אומר דוד המלך, ועם זמירות ישראל, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, ויאמרו על ים בים סוף. שואל השמן ראש, מה כפל הלשון ויאמרו על ים בים סוף? ויאמרו על ים סוף. מה זה ויאמרו על ים בים סוף? משמע כאן שיש איזה כפל לשון. עוד הוא שואל, אנחנו אומרים בכל יום בתפילה בשירת הים, תביאמו ותתאמו בער נחלתך. שואל הספר שמן ראש, ושאלו שאלה שלו, רש"י עומד על זה במקום. למה לא אמר משה רבינו, עד ישיר משה ובני ישראל? משה אמר, ועם ישראל ענה כנגדו. למה הוא לא אמר, תביאנו ותתאנו בער נחלתך? מה זה תביאמו ותתאמו? הוא הוציא את עצמו מהעניין הזה. אומר הרש"י במקום, אתה יודע למה? כאן התנבא משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אמר, תביאמו ותתאמו אותם תביא, אני לא אכנס לארץ ישראל. שואל הספר שמן ראש, רש"י אומר. רש"י אומר שזה הייתה נבואה, הוא שואל, מה כל כך חשוב בשירת הים פתאום להגיד, אותם תביא, אני לא. מה עכשיו חשוב להגיד את זה? ויכלת להגיד את זה כל רגע, ונאמר לו, בגלל שמשה רבינו אמר, מה? למה? הרי אותה למה? זה אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תראה ביציאת עם ישראל ממצרים, ולא תראה במלחמת למד אלף המלאכים, אז כבר ידעת את זה. מה עכשיו חשוב בשירת הים להזכיר את זה? כך הוא שואל הספר שמן ראש. אני רוצה לקחת את הרעיון שלו, באמת רעיון מדהים, וקצת מה שנקרא להוסיף עליו כהנה וכהנה. בפרשת שמות נאמר לשפרה ופועה, וראיתם על האובניים עם בנו ועמיתנו, ועמיתנו טוב עם בתי וחיה. מאוחר יותר הגיע גזרה, כל הבן הילוד היור התשליחו. כל ילד שנולד להשליך אותו לתוך היור. שואלים חזן, מה קרה? מה השתנה? אומרת הגמרא בסוטה, אומר המדרש, הסיבה בגלל סיבה אחת. באו הסתגננים של פרו ואמרו לו, היום זין באדר נולד מושיעם של ישראל. היום הוא נולד. אנחנו לא יודעים אם הוא ממצרי או ממצריה או מיהודיה. אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. דבר אחד אנחנו יודעים, שהוא יקבל את העונש שלו במים. זהו. אמר פרו ככה, מצרי, עברי, לא יודעים, בבקשה, כל הבן הילוד. לא משנה אם זה מצרי, לא משנה אם זה עברי, כולם נזרוק לתוך המים. נפלא ביותר. וזאת הגזירה, כל הבן הילוד היום תשליחו. עד כאן הדברים. שהבאנו את המהר"ל, שואל המהר"ל, מה זאת אומרת? הם יודעים באיזה יום הוא נולד, ויודעים מה הוא יקה היה מים, הם לא יודעים אם יהודי או מצרי. אז הסברנו, הוא נולד אצל יוכבת, וגדל אצל בתיה בת פרו, אז יש לו שילוב של מה? גם מטריה, כל המגדל יתום בתוך בתום, עליו כתוב כאילו ילדו, אז הוא לא ידע, הם לא ידעו, ראו כאן משהו, תהליך משונה, לכן הם אמרו, אנחנו לא יודעים בדיוק על מה זה. טוב, נפלא ביותר. דבר נוסף, הם יודעים, שהוא עתיד ללקוט על המים. באותו רגע מה קרה? חלפו להם שלושה חודשים, אחרי שחלפו שלושה חודשים, אז מה הם עשו? אחרי שחלפו שלושה חודשים, לקה בתיה בת פרות, תיבת עצי גומה, גומה כידוע לכולם, עשוי ממה? עשוי מעצים של סוף. היא לא לקחה עצי אלון, או לא לקחה מתכת. מה היא לקחה? עצי גומה. מה זה גומה? גומה זה חומר שנעשה מהסוף עצמו. מזה היא לקחה אותו, ושמה שמה את משה רבינו. למה שמה היא שמה את משה רבינו? כדי שההסתגנינים לא יראו שיש דבר חוצץ בינו לבין המים. אם זה עץ שגדל במים, אז זה מאותו סוג של המים. אז זה לא מראה שיש חציצה. זה חלק בלתי נפרד מהיאור. זה חלק בלתי נפרד ממנו. אומר המהר"ל, אם היו שמים אותו על משהו ממתכת, או היו שמים אותו על עץ אלון, אז התקנים אומרים, תשמע, הוא שוכב על משהו שמבודד אותו מזה. באותו רגע שזרקו אותו בתיבת עצי גומה, שהתיבת עצי גומה זה חלק מהעצים של היאור, אז זה לא נקרא שמשה רבינו נמצא בתוך התיבה. באותו רגע שהניחו את משה רבינו בתוך התיבה, באו התקנים לפרו ואמרו לו, הרגע זרקו את משה רבינו לתוך המים. זהו, אין מושיעם של ישראל, הוא לקה על המים. אומרים המפרשים, על פי זה תבין, למה התיר פרו להכניס את משה רבינו הביתה? למה הכניס את התירה שלו הביתה? כי באותו רגע שאמרו לו שהיום זרקו אותו למים, אז מבחינתו הוא איננו כבר, אם הוא איננו אפשר להכניס הביתה. נפלא ביותר, אין שום בעיה, עכשיו להכניס ילדים הביתה. עד כאן הביור הנפלא. יפה שבאותו יום לקם מושיעם של ישראל ונגמרה הגזרה. רבותיי, תשימו לב, מה אמרו החרטומים? מה אמרו החרטומים? היום עתיד להיוולד מושיעם של ישראל, ועתיד מושיעם של ישראל ללקוט על המים. רבותיי, מושיעם של ישראל יכול להיוולד, אבל מושיעם של ישראל ללקוט על המים, הוא צריך לקודם כל מושיעם של ישראל. אם הוא לא יהיה מושיעם של ישראל, הוא רק בפוטנציאל מושיעם של ישראל. עתיד מי שעתיד להיות מושיעם של ישראל ללקוט על המים. אם אתה אומר עתיד מושיעם של ישראל ללקוט על המים, אז רק אחרי שהוא מושיעם של ישראל, אז הוא ילקה על המים. אז נגיד שאז הם חשבו לא, הוא עתיד להיות, אבל באותו רגע שנתרוק אותו למים, הוא כבר לא מושיעם של ישראל. אבל מה קרה? באותו רגע שאחרי 80 שנה, מגיע משה רבינו לפרו, ואומר אני הגואל, כשבוך הוא שלח אותי להיות הגואל, בעצם 20 שנה הוא גדל בבית פרו, 60 שנה היה בקוש ובמיליאן, אחרי זה הוא חוזר בחזרה, הוא אומר אני הגואל, אם אתה הגואל, איפה ההסתגננות שלכם? איפה ההסתגננות שלכם? באותו יום נולד משה רבינו? כן. באותו יום שמו אותו בתוך היאור? כן. הוא לקה למים? כן, אבל הוא לא מושיעם של ישראל עדיין. הוא פוטנציאל להיות מושיעם של ישראל. אם אתה אומר עתיד מושיעם של ישראל ללקות על המים, הוא צריך להיות מושיעם של ישראל. הוא עדיין לא נבחר להיות מושיעם של ישראל. אם הוא עדיין לא נבחר להיות מושיעם של ישראל, אז הוא רק בפוטנציאל. אומר הספר שמן ראש דבר נפלא ביותר. כיוון שמשה רבינו הגיע, אם משה רבינו הגיע, סימן שמה? סימן שעכשיו הוא עתיד ללקות על המים. מה שראינו אז, ראינו שזרקו אותו בתוך מים, וזה נכון. אבל חסר במושיעם של ישראל, כי הוא עדיין לא מושיעם של ישראל. עכשיו שהוא הגיע בגיל 80, והוא מושיעם של ישראל, עכשיו הוא ילקה על המים. אז איפה הוא ילקה על המים? עכשיו שנגיע לים סוף, ומה יקרה? פרו רודף אחריהם, ויש ים מקדימה. אם יש ים מקדימה, משה רבינו עומד שם חסר אונים. למה חסר אונים? יש לו שם מקדימה. אז איפה יתקיים עתיד ללקות מושיעם של ישראל? איפה? כאן על המים. באו ההסתגננים לפרו, ואמרו לפרו, אתה זוכר שאמרנו לך שעתיד ללקות על המים? חשבנו שזה היה. אז אומר, לא, לא, עכשיו זה קורה. איפה זה קורה? הם יגיעו לים סוף, אין להם דרך, ולא נחב אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אלא מה? להגיע לים סוף. בים סוף הם עומדים חסרי אונים. למה? ים מקדימה, מצרים מאחורה. כאן יחטפו את המכה. אז הוא אומר, הם באו אליו ואמרו לו, אתה זוכר שאמרנו לך שעתיד ללקות? הנה, זה הרגע, צא קדימה, קפוץ פנימה, עכשיו תהרוג אותו. לכן הוא אומר, זאת הייתה עילה, שרשו ההתגננים לפרו, אמרו לו, שלא תחשוב שטעינו, לא טעינו. עתיד מושיעם של ישראל, אנחנו חשבנו שזה יהיה בגיל 3 חודשים, שזרקו אותו למים, אבל אז הוא עדיין לא היה מושיעם של ישראל. מה הוא היה? בפוטנציאל היה אמור להיות מושיעם של ישראל, הוא עדיין לא מושיעם של ישראל. מתי הוא מושיעם של ישראל? עכשיו הוא מושיעם של ישראל, עכשיו צריך לרדוף אחריו. לכן הוא אומר, זאת הסיבה שפרו הסכים לרדוף אחריו, סיבה חדשה לגמרי. למה? הם באו והסבירו לו שזה הרגע שאפשר לרוץ אחרי פרו ולרדוף אחרי משה ועכשיו לתפוס אותו על המים. נפלא ביותר. אומר הספר שמן ראש, את אותו דבר שמשה רבינו עתיד ללקות על המים ושנולד מושיעם של ישראל, כל עם ישראל ידע. למה? כי הייתה גזרה כל הבן הילוד היורה תשליחו. מתי זה נגמר? שנולד משה רבינו. שנולד משה רבינו ידעו, הנה גמרנו, משה רבינו נגמר, נולד, שם אותו בתוך היור, נגמרה הגזרה. אז הם ידעו שמושיעם של ישראל הוא שם בתוך המים. אבל הם גם ידעו שמה? שהוציא אותו החוצה ושם אותו בבית פרו. ומשה רבינו נעלם מהאופק, 60 שנה לא היה. עכשיו שמשה רבינו בא, אמרו רגע, אבל ההסתגננים אמרו שמה? שמושיעם של ישראל עתיד ללקות על המים. אז זה הגיע הרגע הזה, שעכשיו הוא עתיד ללקות על המים. אומר לכן זה מה שכתוב, וימרו על ים בים סוף. בים סוף מה קרה? הם נזכרו שעתיד מושיעם של ישראל ללקות על המים. לכן וימרו על ים בים סוף. שם בים סוף התעורר העניין הזה שעתיד מושיעם של ישראל ללקות על המים. אם כך הוא אומר דבר נפלא. אומר והם לא ידעו שזה לא הכוונה כאן. איפה זה יהיה? זה יהיה אחר כך כשיגיעו למי מריבו. שם זה יהיה. אומר הספר שמן ראש רעיון נפלא ביותר. אומר דע לך שגם מוישה רבינו ידע מה שאמרו ההסתגננים שעתיד ללקות על המים. ומשה רבינו היה בטוח, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, ולא תראה במלחמת למד א' המלאכים, אמר משה רבינו, הנה מה? הנה עכשיו הגיע הרגע. אומר המדרש בפרשת השבוע, ויהי, וי למשה רבינו. למה וי למשה רבינו? אומר משה רבינו, אני הוצאתי אותם ממצרים, אבל אני לא אכניס אותם לארץ ישראל, אז הוא צעק וי. להוציא אותם ממצרים הוצאתי, אבל להביא אותם לארץ ישראל לא הבאתי, אז הוא צעק וי. אמר משה רבינו, אם אני עתיד ללקות על מים, כנראה שזה יהיה פה כו, אני אתבע בתוכו. אז הוא אומר, אחרי שהוא עבר את ים סוף, הוא ראה שהוא לא נתבע, הסימן של ללקות על מים זה לא יהיה פה, אלא איפה זה יהיה? בהמשך. אז הוא אמר, תביא אמו ותתאה אמו, אני לא אכנס. כי חשבתי שאני פה ימות, אם אני פה ימות בתוך המים, אז נגמר משה רבינו. אבל היות ואני רואה שיצאתי מכאן בשלום, אם יצאתי מכאן בשלום, אז מתי אני אמור לקבל את העונש הזה? בהמשך. אז הוא אמר בהמשך, תביא אמו ותתאה אמו, הם ייכנסו, אני כבר לא אכנס. עד כאן הדברים שאומר הספר שמן ראש, ביור נפלא ביותר להסביר את הדברים שמופיעים כאן בפרשה שלנו סביב היציאה של עם ישראל ממצרים. ואנחנו בעזרת השם ננסה להמשיך לבאר את הפרשה. למדנו פה כמה וכמה סיבות לעניין הזה של יציאת מצרים. א' כל, למרדף של בני ישראל. א', אומר הרמב"ן שיגאון, השח על התורה כותב שהסיבה שהם רדפו, למה? אומר השח על התורה, אבל שהוא רדף אחרי הערב רב, הבאנו את הכלי הקר שהמרדף היה בגלל בעל צפון, והבאנו עכשיו את מה שכותב האוזניים לתורה, סליחה, השמן ראש, שהסיבה שהם רדפו בגלל סיבה אחרת לגמרי. מה? ההתגנין הם עטו ללכות על המים, זאת הסיבה. עד כאן הדברים שהבאנו מדברי רבותינו בלקט הזה. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הפרשה בשירת הים, ולחבר את זה כמובן למה שאמרנו בסייעתא דשמיא. רבותיי, בפרשת השבוע שלנו אומרת התורה, ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אומר רש"י, והנה מצרים נוסע, ראו שר של מצרים, נוסע מן השמיים לעזור למצרים. מי זה שר של מצרים? זה מלאך. מלאך, סמך מם, עוזה, כל השמות שמופיעים בחז"ל. בני ישראל, עוד לפני שירת הים, עוד לפני שראתה שפחה על הים, אשר ראה יחזקאל בן בוזי, אומר רש"י, הם ראו את השר של מצרים, לא פחות ולא יותר. מלאך, יש לנו מושג מה זה מלאך. אומר רש"י, ויצעקו בני ישראל אל השם, תפסו אמנות אבותם. אברהם התפלל, יצחק התפלל, יעקב התפלל, גם הם התפללו. רש"י, בשיר השירים, על הפסוק, יונתי בחגבי הסלע, אומר רש"י, פסוק זה מדבר על קריאת ים סוף. כך מביא רש"י בשם חז"ל. מה? אומר רש"י, כשאשר עדה פרעה אחריהם, והשיגם חונים על הים, ואין מקום לנוס לפניהם בפני הים, ולא להיפנות לצדדים בגלל החיות. למה היו דומים באותה שעה? ליונה שבורחת מפני הנץ, ונכנסת לנקיקי הסלעים, והיה הנחש נושף בה, תיכנס לפנים, הרי נחש. תצא בחוץ, הרי נץ. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הריני את מראיך, הריני את כישרון פעולתך, למי את פונה בשעת צרה? השמיעיני את קולך, ויצעקו בני ישראל אל השם. חז"ל הקדושים משמיעים את הפסוק הזה, שכתוב בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשמוע, למי את צועקת? לקדוש ברוך הוא, למי את פונה? לקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומרת התורה, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר רש"י, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא עת להאריך בתפילה, ישראל נתונים בצרה, זה לא הזמן להאריך בתפילה. מה צריך לעשות? לצעוק לקדוש ברוך הוא, צעקת, עכשיו צריך לעשות. דבר אל בני ישראל וישאו. לאיפה לנסוע? הם עומדים על שפת הים, לאיפה לנסוע? כנס לתוך המים. אומר רש"י, במקום אין להם אלא לישא, שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והאמונה שהאמינו בי, ויצאו לקרוא להם את הים. רבותיי, עד כאן הדברים שכתובים ברש"י, פסוקים בתורה. בירושלמי ובמחילתא מביאים חז"ל שהיו ארבע כיתות של אנשים. הגיעו לים, כל אחד אומר, יהודים, ברוך השם, כל אחד יש את הדעה שלו. דעה אחת אומרת, באותה שעה נעשו ישראל ארבע כיתות. האחת אומרת, האמינה וצעקה. חלק צעקו לקדוש ברוך הוא, אין כוחנו אלא בפה, ממשלה כנסת ישראל לתולעת, מתפללים. השנייה אמרה, נחזור למצרים, יוטרן, חזרה, נרים דגל לבן, נחזור בחזרה. על השלישי, מה אמרו? לא, נפיל עצמנו לים. הרביעי אמר, נלחם. חלק אמרו, ניפול כולם לים, נמות, לא חוזרים בחזרה. הרביעי אמר, נלחמים. אמרים חז"ל, לכל אחד היה תשובה. אלה שאמרו נפיל עצמנו לים, אמר להם יצבו וראו. אלה שאמרו נחזור למצרים, אמר להם אשר ראיתם את מצרים היום. הקד שאמרה נלחם עמהם, אמר השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הקד שאמרה ויצעקו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל וישאו. יפה. רבותיי, עומדים כל השבטים על שפת ים סוף ואומרים לעבור. מתי כל זה קרה? וישאו בני ישראל את עיניהם ויצעקו, מתי כל זה קרה? התאריך הוא חף בניסן, חף א', זה כבר שביעי של פסח, זה כבר נקרא הים. מדברים על חף בניסן, אז הם הגיעו לים סוף, אז הם צועקים, ואז מגיע כל הלילה רוח קדימה זה, בבוקר, לפנות בוקר, קופצים פנימה, יפה מאוד. אומרים חז"ל, גמרא סוטה, יש ויכוח בין השבטים, מי יורד? היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר, אני יורד תחילה. וזה אומר, אני יורד תחילה. יש ויכוח, נפלא. מה הוויכוח? מה אתה צריך לבקש רשות? לא, לא, אני עולה ראשון. תעלה, מה אתה שואל שאלות? מה מתנהל כאן הוויכוח? אני עולה. כל משה רבינו מה אמר להם? דבר עם בני ישראל ויסעו. הוא אמר ראובן קודם, שמעון קודם. מה, זה לא צנחנים במטוס שמפילים אותם אחד אחד. יש ים ושפע, תקפצו פנימה כל השבטים ביחד. מי שאמר לכם לא? טוב, אני אכנס, תיכנס, אל תיכנס. למי זה משנה? משה רבינו אמר, כולם תיכנסו. הוא לא אמר ים עוד ראובן, ים עוד שמעון, ים עוד לוי. אמר, תיכנסו. כל אחד עם השבט שלו, תעמדו ממול. ים סוף זה לא מקפצה. ים סוף זה משהו גדול, תעמדו ותיכנסו. מי שאמר לכם לא להיכנס? טוב. קפץ שבטו של בנימין וירד תחילה לים. שנאמר, שם בנימין צעיר עודם. אל תקרי עודם, אלא רד ים. והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר שרי יהודה רוגמתם. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונשא ושפיזחן לגבורה. אומר רשי, שנאמר הוא בן כתפיו שכן, אומר רשי, קודש הקודשים בחלקו. יפה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושרי יהודה רגמו אותם. נפלא. שיטה אחרת, זו שיטתו של רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא ככה. לא ככה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד לים, וזה אומר אין אני יורד לים. רצו בקשה, תרד, אתה אומר לא, אתה ראשון, אתה ראשון, אתה ראשון, כיבדו אחד את השני. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, ופיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. עד כאן הדברים, ויכוח בין יהודה לבין בנימין. שנה שעברה, למי שזוכר, שנת תשפ"ה, הבאנו את העמק דבר. העמק דבר אומר שהיה כאן מחלוקת רעיונית, האם לחכות לבוקר שהיה מתייבש מהרוח קדימה זה, ואז לא נצטרך לניסים, כי אם אתה קופץ למים, אז יבקע המים זה ניסים. נחכה שהקדוש ברוך הוא ייבש את זה, הקדוש ברוך הוא יפעיל פן חזק מאוד, והפן ייבש את זה, לא נצטרך לדרך של נס, אלא נצטרך לדרך של טבע. בנימין אמר מה פתאום? קופצים שיבקע המים, שיעשה נס. אומר זה היה השכר. בנימין שעשה את מה? קפץ ורצה נס, הוא זכה לבית המקדש, שמה? שבית המקדש יתנהל בניסים. יהודה שרצה טבע, הוא זכה להיות מלך. איך מנוהגת המלוכה? המלוכה מתנוהגת בדרך של טבע. נפלא ביותר. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעברה, עם הרחבה גדולה, לא נחזור על זה. טוב, אני רק רוצה לקחת מעניין. הוויכוח לא התנהל בין יהודה לבין זבולון. הוא לא התנהל בין ראובן לבין יהודה. ראובן יכל לומר, אני בחור. יהודה יכל לומר, אני מלך. ויכוח מי קופץ ראשונה. יש כאן ויכוח בין בני לאה לבני רחל. אלה שאמרו אנחנו קופצים ראשונה, רחל אמנו. בנימין אמר אני קופץ ראשונה. א', למה? אולי אפשר לומר, אני אומר בערבון, אבל ראיתי מישהו שמביא את זה. הרי הים לא נפקע בלי הארון של יוסף. הים ראה וינוס, מפני מה נס הארון? מפני מה נס הים? מפני ארונו שנס. אומר בנימין זה אח שלי, אני יורד עם הארון. הים לא יבקע בלי הארון, הים לא נפקע בלעדיו. אם הארון נפקע בגלל מה? בגלל יוסף. מי זה יוסף? אח שלי. אח שלי שהוא בן של לאה, אני מסתרף איתו ביחד, הוא אח שלי, אני איתו ביחד, לכן הוא קפץ ראשונה. יהודה לקח את האחריות מצד בני לאה, הוא אומר אני נכנס ראשונה כי אני הלאה, ושם הגדולה לאה, אני שייך למלכות, המלכות היא שלי, אני יורד בתחילה. יפה, זו המחלוקת שהייתה ביניהם. אם ניקח את הרעיון, הרעיון הוא במחלוקת של בני לאה לבני רחל. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת בכיוון מעניין מאוד, בסייעתא דשמיא, עם כמה חידושים, נראה כמה נספיק היום בשיעור. השולחן ערוך באורח חיים, בסימן תו כ"ח ג', כותב מרן הבית יוסף, אתן לך סימנים לגבי קביעת המועדים. אתה רוצה לדעת מתי מועדים יוצאים? בעזרת השם, השנה פסח, תסתכל בכל המועד. כולנו תקווה שיחד אז כבר יקדשו את החודש על ידי ראייה, אבל אם אנחנו נלך בסדר שנקבע לנו, אז תראה בבקשה, תיקח את הלוח, תראה את הפסח מתי הוא יקרה, ולפי הפסח אתה תדע את המועדים. נפלא. א' דפסח, השנה מתי א' דפסח, אני אעדכן אתכם בעזרת השם, מתי? מוצאי שבת, ליל הסדר, יום ראשון א' דפסח. נפלא. יום ב' של פסח, זה יום שני, וככה עד יום שישי ו' דפסח, ויום שבת זה שביעי של פסח. נפלא, פשוט, ידוע, הכל בסדר. שבת הגדול, שבת שלפני פסח, זה שבת הגדול. רבותיי, אומר לנו המחבר, אומר מרן הבית יוסף, א' דפסח תשעה באב, הראשי תיבות זה את, בש, גר, דק, אחרי הדק יש לך מה? הץ ווופ. לוקחים אות מההתחלה ואות מהסוף ומחברים אותם. את, א' מול תף, ב' מול שין, ג' מול ריש, ד' מול קוף, ה' מול צדיק, וו' מול פי. מחברים אותם כך, זה הראשי תיבות. מה החיבור? כותב לנו המחבר. א' זה פסח מול תשעה באב. את. ביום שבו יהיה פסח, באותו יום השנה יהיה תשעה באב. השנה זה לא כך נפקמין אלינו, כי זה בעזרת השם יהיה חג. אז זה לא חס וחלילה תענית. יש שבת וחג שמוחים, כי קרה עליי מועד, בעזרת השם יהיה חג. קדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי ואת צום החמישי וששון לשמחה למועדים טובים, והשנה בעזרת השם נחגוג את החג הזה בעזרת השם. נפלא רבותיי, א' זה פסח מול תשעה באב. זה גם מסתדר טוב מאוד. איפה זה מסתדר? נוהגים לאכול ביצים בליל הסדר. למה אוכלים ביצים בליל הסדר? אחד הסיבות, זכר לקורבן חגיגה. אחד הסיבות למה? כי באותו יום שאנחנו עכשיו חוגגים בליל הסדר, בעוד כמה חודשים יהיה תשעה באב. אז העניין שתשעה באב ביצים זה מאכל של אבלים, ולכן אוכלים את זה, זה חלק העניין הזה. טוב, נפלא ביותר. בית פסח שבועות, בית שין בש, בית של פסח שבועות, ג' של פסח גר, ג' של פסח מול ראש השנה, ד' של פסח מול קוף, דק, ד' של פסח מול ראש השנה, ה' של פסח הצ, ה' של פסח מול צום יום הכיפורים, ו' של פסח ו' כנגד פורים. המעניין הוא שכל חג הוא בהמשך של השנה. דיינו, א' של פסח מול תשעה באב של תשפ"א, נכון? הבית של פסח מול שבועות של תשפ"א. הכל נמשך ככה. אז מה צריך להיות? שיתאמר לי שמה, שאתה כותב לי שדק, ד' של פסח מול שמחת תורה, שזה קריאת התורה, זה בקריאת התורה של תשפ"ב, זה של שנה הבאה. אם אתה אומר לי שו' של פסח זה פורים, איזה פורים מה צריך להיות? של תשפ"ב. למה? שזה שנה הבאה. אומר לנו המחבר, לא, ו' של פסח הוא מול פורים של שנה הזאת. פירוש הדבר, מתי יהיה השנה הזאת פורים? ביום שישי יהיה פורים דה פרזים. פורים דה מוקפים יהיה ביום ראשון, זה פורים המשולש. יוצא שו' של פסח שיהיה השנה ביום שישי, פורים של שנה, של שנה זו שהוא לפני זה יהיה ביום שישי. וכל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה, כל אחד מהחגים הולכים אחרי פסח, פורים הוא לפני פסח, מה החיבור שיש לך בעניין הזה? רבותיי, צריך לשבת שבע נקיים כדי להבין מה מונח כאן בכלל, מה הקשר בין בית של פסח לבין שבועות, מה קשור ג' של פסח לראש השנה, מה קשור ד' של פסח לשמחת תורה, מה קשור ה' של פסח, מה זה קשור ליום הכיפורים, מה קשור ו' של פסח, מה זה קשור לפורים. כל דבר צריך לעשות לבדוק מה זה. אחד יש לנו, כולם עומדים על זה, המדרש עצמו עומד על זה. א' של פסח מול תשעה באב, ברור למה. למה? כי כולנו יודעים שיצאנו ממצרים לפני הזמן. יצאנו אחרי 210 שנים. קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו מה? ידוע תדע כי גר אזרחה מה? בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. היות ועינו אותם 400 שנה, לא יצאנו ב-400 שנה. הבאנו בשיעור שעבר שמה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה. אומר לנו הספר זרע ברך בשם המגלה עמוקות, היו צריכים לתקן את נפש אדם הראשון, את הרוח של אדם הראשון, את הנשמה של אדם הראשון. אז הוא אומר, לא תיקנו כלום. למה לא? כי נשמה, הנשמה גימטריה 400. נפש גימטריה 430. רוח גימטריה 214. לא תיקנו לא את זה ולא את זה ולא את זה. אומר המגלה עמוקות, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. לא תיקנו לא את הרוח, לא היינו שם לא 214 שנה, ולא מקוצר שזה 430, ולא 400, שום דבר לא. אז לכן לא שמעו. היות ויצאנו לפני הזמן, אז מה תהיה התוצאה? תהיה התוצאה שצריך ללכת לגלויות נוספות. אז הגלות בבל באה בעקבות זה, וגלות מדי באה בעקבות זה, וגלות יוון, וגלות אדום. יוצא שחורבנות בית המקדש, נכון זה קרה בגלל המרגלים. אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה של דורות. זה נכון, אין חולק. אבל מה אתה מבין? אתה מבין שמה? שבגלל שלא גמרו את 400 שנה, לכן יש לנו מה? יש לנו את התשעה באב. וזה מה שכתוב גם במגילת איכה, אומר הנביא. הסביעני במרורים, הרבני לענה, מופיע בפרק ג' במגילת איכה. אומר המדרש, הסביעני במרורים, בליל פסח, יום טוב ראשון, הרבני לענה בתשעה באב. אתה מוצא שמה? שהחיבור מוציא אותנו כאן, יש לנו חיבור ששניהם ביחד. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. אני לא הולך להסביר כל דבר. ניסיתי לחפש, יש ספר אחד שמנסה להסביר את זה על פי תיקונים, דברים גבוהים מאוד. יש הרב ישי הורוויץ, לא השלה הקדוש, היה אחד מחכמי צפת, יש לו ספר נפלא, הוא מנסה להסביר את זה בכמה וכמה הסברים. אנחנו נלך למקור אחר, נלך לסוף העניין, נלך ליום שישי של פסח, שהוא כמובן, הוא היום של וב דה פסח מול פורים הקודם, מתנו כאן חיבור בין שני הדברים, ואני רוצה לחבר אותם בעיקר היום, כי היום התאריך הוא י' בחודש שבט, ואנחנו כבר 30 יום קודם החג, דורשים מהלכות החג, נחבר אותו לפורים, ונמצא מכנה משותף בין שירת הים, בין ה' דה פסח לבין פורים, ונחבר אותו בעזרת השם גם לט"ו בשבט. אז בואו נראה ברשותכם לחבר את הדברים. רבותיי, אם אתם רוצים, יש כמה וכמה דברים דקים מאוד לחבר אותם. למשל מה? מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. אותם דברים אתה תשמע אצל אסתר המלכה, במזמור חבל. קהילי, קהילי, למה עזבתני? אותו אלי, מה תצעק אליי? אותם מילים של אליי, אם אלי, אלי, למה עזבתני? תמצא גם פה. אצל פה כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ושם נאמר, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. נכון שזה דבר והיפוכו. כאן אומר הקדוש ברוך הוא, תשתוק, אל תדבר. שם אומר, תדברי, זה דבר והיפוכו. אבל אתה מוצא שיש נקודות חיבור ביניהם, ואנחנו רוצים בעזרת השם לחבר אותם. את הרעיון של החיבור לקחתי מספר שנקרא בני בכורי ישראל, אני רק רוצה להוסיף עליו כמה וכמה דברים בסייעתא דשמיא. אם למדנו כאן את היסוד, והיסוד הוא נפלא, שבמריבה מי קופץ לתוך המים, נמצאים מה? מצד אחד בני לאה, זה הכוונה ליהודה, ומצד שני בני רחל, אהרון של יוסף מצד אחד, והדבר הנוסף זה בנימין שאמר, זה אח שלי, ואני יורד איתו ביחד, אז הוא קפץ ראשונה. רבותיי, בפורים זה חוזר על עצמו אותו דבר. איפה זה חוזר על עצמו? והיא אומרת, אומרת המגילה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. שואלים חז"ל, מה הולך כאן? מצד אחד אתה אומר איש יהודי, הוא שייך ליהודה, מצד שני אתה אומר איש ימיני, הוא שייך לבנימין. אז תחליט למה הוא שייך, ליהודה הוא שייך או לבנימין הוא שייך. מביאה הגמרא כמה תירוצים. רב נחמן אמר, מוכתר בנימוצו, יש לו שמות יפים מאוד, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין ואמו מיהודה. רבונו נאמרי, משפחות מתגרות זו בזו, היה מחלוקת בין המשפחות. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים, זה שמרדכי נולד זה זכותי. למה זכותי? מסיבה פשוטה מאוד, זה לא קטלי, זה שימי בן גיירו. דוד המלך הרי שימי בן גיירו קילל איתו, ויוד הוא קילל אותו, מה היה עוד שלו? מורד במלכות. מורד במלכות מה? חייב מיתה. דוד המלך אמר, עניחו לו, השם אמר לו כלל. אחרי זה הוא אמר לשלמה, אחרי שיוולד מרדכי, אחרי זה תהרוג אותו. אז בזכות מה נולד מרדכי? שייך לדוד המלך. אז איש יהודי, הוא שייך ליהודה. בנימין אמר, לא, מיני קראתי, הוא יצא מבנימין. אז נכון, אז נגרם ליהודה. למה יצא מי אבא שלו? איש ימיני. אז הקרדיט הוא שלנו. רובי אומר, היה מחלוקת צעקות ביניהם. מי השם בכל הסיבה הזאת? מה השם? כתוב כאן, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. מה עשה לי יהודי דלוקת לי לדוד לשימי? דוד המלך היה צריך להרוג את שימי בן גיירו. למה הוא צריך להרוג אותו? כי הוא מורד במלכות. אם הוא היה הורג אותו, לא היה נולד מרדכי. אם לא היה נולד מרדכי, אז לא היה אחד שלא יחווה ולא ישתחווה. אז כולם היו משתחווים. לא היה אחד שלא היה משתחווה, לא הייתה הגזרה. יוצא שומי השם בגזרה, מרדכי, אז הוא השם. הוא היה צריך להרוג את שימי בן גיירו, לא היה נולד מרדכי, וגמרנו את הפרויקט. לעומת זה באו בנימין ויהודה ואמרו לו, אתה יודע מי השם? בנימין השם, למה? שאול המלך לא הרג את הגג. אם הוא היה הורג את הגג באותו יום, לא היה נולד אמן, אז יוצא שהוא השם. אז זה הוויכוח, מי השם? כי אם הוא היה הורג את הגג, לא היה בא אמן לעולם. מאיפה בא אמן לעולם? כי השאירו את הגג, אז זה המחלוקת ביניהם. נפלא ביותר. עד כאן הדברים, אני רוצה להוסיף על זה ברשותכם, רבותיי, דבר יפהפה. בפרשת ויצא, אני פשוט מתנצל שאני חוזר בחזרה, נמצאים בבשלח, אבל הדברים קשורים. אתה רואה שכאן מריבה בבני לאה לבני רחל. אני רוצה לומר יסוד מדהים שמצאתי בספר באר מוישה של הרבי מאוז'רוב בפרשת ויצא. בפרשת ויצא, לאחר שנולדו ארבעה שבטים ללאה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, אומרת התורה, אמרה לאה, הפעם עודה את השם, ותקרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. שואלים חזל, מה זה הפעם עודה את השם? מה זה השלוש הקודמים? לא מגיע לו תודה רבה. מה עכשיו תודה רבה? מה התשובה? תודה רבה בגלל הסיבה הפשוטה. תודה רבה על מה? על מה שהיא זכתה יותר מחלקה. למה היא זכתה יותר מחלקה? כי הם ידעו שלכל אחד מהשבטים יוולדו שלושה ילדים, ועכשיו היא ילדה את הילד הרביעי, היות ילדה את הילד הרביעי, אז היא אמרה, עודה את השם, שקיבלתי יותר מחלקי. יפה. מיד אחרי זה אומרת התורה, בא רחל ממנו, אומרת התורה, ותקנה רחל באחותה, והיא באה ליעקב מנו ואמרה לו, מה? הבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. שואל הספר בימוי שמאושרוב, שאלה מאוד יפה. למה היא לא באה לטעון את הטענה הזאת כשנולד ראובן, שנולד שמעון, שנולד לוי, הייתה באה ואומרת, הבא לי בנים, עם עין מתה אנוכי, כבר ילדה שלושה, לא? מגיע לי. מתי היא באה לטעון הבא לי בנים? רק אחרי יהודה. שואל, מה קרה? מה קרה? וחוץ מזה אומר, ברגע שכתוב התעמוד מלדת, משמע מכאן, שלה אימן אומרת, ברוך השם, יש את יהודה, מספיק, אני קיבלתי יותר מחלקי, תודה רבה, כביכול, היא לא צריכה יותר, משמע ככה, משמע ככה הוא אומר, והתעמוד מלדת, מה הייתה צריכה לומר? תודה רבה, ולבקש הלאה, ריבונו שלם, תן לי עוד, אם כבר זכיתי לארבע, תן לי עוד חמש. לא, מה? הוא אמר, תודה רבה, הארבע הזאת כביכול, הניחו את דעתה, יש לה כבר עוד, יהודה, הכל בסדר גמור. שואל הבר מוישה מאוז'רוב, מה קרה? אומר הבר מוישה מאוז'רוב, זה יסוד אדיר. האימהות הקדושות, כל חפצם בבנים, היו בנים שיקדשו שם שמיים. זה השאיפה שלהם. אחד רוצה בן שיטפל בו בזקנותו, אחד רוצה בן שיביא לו נחת, אחד רוצה בן שהוא יוכל, מה שנקרא, להתפאר בו. הם רצו בן שיקדש שם שמיים, גם במחיר שימות על קידוש השם, לא אכפת להם. העיקר שיהיה בן שיקדש שם שמיים. זה מה שהם רצו, זה שאיפתם. אומר הספר בר מוישה מאוז'רוב דבר נפלא. באותו רגע שנולד יהודה, אמרה, זה מה שאני רוצה. תודה רבה, ריבונו של עולם. הפעם, תודה רבה. לא רק תודה רבה שקיבלתי יותר מחלקי. קיבלתי את מה שביקשתי. מה ביקשתי? ילד שיהיה מוכן למות על קידוש השם. מי מוכן למות על קידוש השם? נחשון בן עמינדב מוכן למות על קידוש השם. הראיה, הוא קפץ לתוך המים. הוא קפץ לתוך המים, אומרים חז"ל, אתה קידשת השם שמיים. בגלוי, מה ניתן לך? ארבע אותיות משם השם כלולים בשם שלך. למה? על כן קרא שמו יהודה. למה יהודה? תוציא את הדלת מיהודה, מה יש לך? יוד, היי, ואב, היי. אז יש לו ארבע אותיות, אומרת הגמרא. אז כל שם השם נמצא בו, למה? כי הוא קידש שם שמיים בפרסיה. כולם ראו, בא נחשון מן המנדב, על פי שיטת רבי יהודה במדרש, בגמורה, מה הוא אומר? זה אומר אני לא יורד, וזה אמר אני לא יורד. בסוף מה היה? בסוף מה? קפצו לתוך המים. יוצא שהקפיצה הזאת מה? הקפיצה הזאת מהווה השלמה לעניין של שם השם. אמרה, הפעם עודה את השם. זהו, אני רציתי בן שם כדי שם שמיים, הראו לי את הילד הזה, הוא יקפוץ למים, נחשון בן המנדב, הפעם עודה את השם. בזה קרא לו שם הוויה, נמצא בתוכו כוידי שם שמיים. באותו רגע שראתה אחותה רחל, שמה? שכל בקשתה של העמה שכינה במעשה הטובים. מה זה מעשה הטובים? היא הייתה פחות מאשר לאה. מה זה קינה במעשה הטובים? היא אמרה, אם היא זכתה, היא ביקשה שהיא רוצה ילד שיקדש שם שמיים, וזכתה ליהודה, גם אני רוצה. אין שום בעיה. היא באה ליעקב אינו אחרי שנולד יהודה, ומה היא אמרה? הבה לי בנים כמו זה. ראית? כמו יהודים. למה? ואם לה מתה, אני רוצה שהילד שלי יהיה בחינת מתה, על הנויך ישם אלי ככו. אני רוצה שהילד הזה יהיה ילד, שיהיה מוכן למות לקיים את המצווה של הנויך ישם אלי ככו. רגע שהיא ביקשה את זה, אמר, מה, תחת אלוקים אנוכי, אשר מנע אמר, אשר זה, תפני לה קודוש ברוך הוא. יפה. רבותיי, בוא נלך הלאה. מה נולד? נולד יוסף. קרא לו יוסף, מה? קרא לו יוסף, מה היא רוצה? יוסף השם לי בן אחר. מה קרה? נולד יוסף, תגיד לי תודה רבה. על המקום אחד פלוס אחד. יוסף, יוסף השם לי בן אחר. מה הרע? יש לך כבר בן אחד. תגיד תודה רבה. אומר הספר בר משה, נכון, נולד יוסף. יוסף גם עשה מעשה של קידוש שם שמיים. מה הוא זכה? הוא זכה לקדש שם שמיים, אומרת הגמרא, הוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. איפה הוסיפו עוד אחת משמו? עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. אז מה הוא קיבל? הוא קיבל הל נוספת. אז היה הנוספת הזאת שהוא קיבל, זה תוספת על ההיא הזאת, נפלא ביותר. אז עכשיו קוראים לו יוסף. נמצא שכמה יש לו? כמה יש לו? יש לו שלוש אותיות מתוך זה, נכון? מה יש לו? יש לו ה', ויש לו יוד ויש לו וב. חסר לו את ההי השנייה, חסר לו. עד עכשיו היה לו רק יוד וב, בלי שניהם, הוסיפו לו אחד, נפלא. עד עכשיו חסר לו אי, נפלא ביותר. רבותיי, אם ככה, למדנו כאן דבר נפלא. שיוסף הצדיק קידש שם שמיים בסתר, הוא זכה שיש לו שלוש אותיות. כשהיא ראתה שיוסף יקדש שם שמיים בסתר, איפה? במעשה יש את פוטיפר. שיש את פוטיפר, תבקש לחתור, ומה הוא יעשה? ברח! אומרים חזל, הוא ברח. מישהו הראה לי בשם מדרש, אני לא מצאתי את המדרש הזה. מישהו הראה לי בשם מדרש, כתוב, הים ראה וינות, מפני מה נס הים? מפני ארונו של נס. ככה כתוב בחזל, זה כדברים ברורים שכתוב. הים ראה וינות, למה היה? הים ראה וינות, ירדן לסוב לאחור. ממה נס? מפני ארונו של נס. שנאמר, וינס ויצא החוצה. מישהו הראה לי מדרש, הוא לא הראה לי את זה במדרש בפנים, הוא הראה לי את זה באיזה דף שלקוח מתוך מדרש, שיוסף, מה העניין של נס מפני ארונו של נס? אומר המדרש, שיוסף ברח מאשת פוטיפר, הוא רץ עד ים טוב. הוא אמר, אם היא תרדוף אחרי עד פה, אני קופץ את המים על מנת למות. לכן, כשהגיע יוסף עם אהרון, אמר הים, אני מכיר אותו. הוא זה שרצה לקפות, בסוף הוא לא קפץ. יוסף שיוסף רצה לקפוץ לתוך המים כדי לנצל מעבירה. ברגע שהיא ראתה אותו, אמרה, מה מצוין. זה ילד טוב. למה? הוא קדש שם שמיים בסתר. נפלא ביותר. יקדש שם שמיים בספר, יוסיפו לו עוד אחת. עכשיו קוראים לו י' ו' ה'. מה חסר? חסר ה' נוספת. ביקשה מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. יוסף השם בי בן אחר שמה? שהוא יביא את ה' הנוספת, שגם אצל הילדים שלי יש שם הוויה. יוסף השם לי בן אחר, אני רוצה עוד אחד. שמה? הבן שלי הזה קידש שם שמיים במה? בסתר. אני רוצה אחד שיקדש שם שמיים במה? בגלוי. בדיוק כמו שעשה נחשון בן עמינדב. אז מה קרה? יוסף השם לי בן אחר, ואז מה נולד? נולד בנימין. ומה עשה בנימין? בנימין קפץ לתוך המים. לשיטה שאומר רב מאיר, מה? אומר לנו רבי מאיר, מי קפץ ראשונה? קפץ בנימין. אם עבד בנימין, רגמו אותם יהודה. אז הוא קפץ ראשונה. אז הוא גם קידש שם שמיים, אבל הוא קראו לה בנימין, לא הוסיפו לו הבנימין, אז איפה זה נוסף? אומר רבי משה מאושרוב, דבר נפלא ביותר, והדברים כתובים בספר שנקרא דברי יהושע. איש יהודי הויו בשושן הבירו, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קישי שמיני. מה זה איש יהודי? הוא שייך ליהודו. איש ימיני שייך לבנימין. שואל הספר, שואל הבן איש חי, שאלה מאוד פשוטה. אם אתה אומר אביו מבנימין ואמו מיהודו, אז איך היה צריך כתוב? איש ימיני היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, ובסוף יכתוב איש יהודי. אתה קודם כל מקדים את האמא, ואחרי זה את האבא. אתה אומר שאבא שלו מבנימין, ואמא שלו מיהודו. אתה כותב קודם כל איש יהודי? קודם כל אתה מזכיר את האמא? קודם כל מזכירים את האבא, איש ימיני. מה התשובה? אז הבן איש חי, שאלו אותו את זה, אז הוא אמר, שם הגדולה לאה, בשם הקטנה רחל. כך הוא אמר, הגדול יותר הוא יהודו, אז לכן כתוב אותו ראשון. ככה אמר הבן איש חי, ככה לכאורה המשמעות. רבותיי, למדנו מכאן, שבאותו רגע שקוראים לו איש יהודי, למה? אומר הספר, דברי יהושע על ענייני פורים, אומר יסוד נפלא ביותר. מה פתאום מסר את עצמו מרדכי? מה אמר מרדכי? כולם קוראים ומשתחווים לאמן, אני לא משתחווה. למה אני לא משתחווה? אני מוכן למות, מוכן למות. אמרו לו, למה אתה לא עושה את מרדכי? כולם מרדכי, כולם, המן אומר להשתחוות, אחשוורוש נתן צו, למה אתה לא עושה את מצוות המלך? הוא יהרוג אותך. אומר מרדכי, אני מוכן לעשות את זה, גם במחיר שיהרגו אותי, אין לי בעיה. יוצא שהתכונה הזאת, תמסור את הנפש על קידוש השם, מי לימד אותנו את זה? יהודה שקפץ למים ראשון, הוא נתן לנו את היכולת הזאת, לעשות את הפעולה הזאת, לקפוץ לתוך המים. הוא נתן לנו את האפשרות. יוצא שהיסוד הזה מאיפה מגיע? מיהודו. הוא המייסד של העניין הזה. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. איש יהודי, נכון שהוא לא אבא, אבל היסוד של יהודי, של מרדכי, שהוא שייך לימיני, לעשות את הפעולה הזאת, אותו לכאורה ולא השתחווה, נלקח בראש ובראשונה מיהודו. באותו רגע שקוראים לו איש יהודי, אז בנימין קיבל שם חדש. עד עכשיו קראו לו איש ימיני, עכשיו אצל מרדכי מה הוא מקבל? איש יהודי. אני רוצה שכאן צירפו לו ה' נוספת. עד עכשיו קראו לו, מה קראו לו? יוסף. מה קראו יוסף? י' ו-ה' וסמל. י' תלכה י' ו-ה'. מה חסר? ה' אחת. איפה נוספה עוד ה'? באותו רגע שקוראים לו יהודי. איפה? למרדכי. מרדכי ביחד עם יוסף, שניהם ביחד. איפה? יוסף שייך לימיני, ומרדכי שייך לימיני, ויוסף שייך ליוסף, שם יש לך מה? יוד ובהי, כאן יש לך איסי יודי תוספת של אי נוספת. כאן אתה מחבר שבניומין ביחד עם יוסף, יש להם שם יוד קי ובב קי. לכן היא אמרה, יוסף השם לי, בן אחר, למה? כי כאן יש לי רק, או עשה את המעשה הזה בסתר, יש לי רק יוד ובהי, אני רוצה אי נוספת. איפה אי נוספת בא? וזה שיוסף השם לי בן אחר, שבנימין ימסור את הנפש ויקפוץ למים, אז א' כל הוא יקדש שם שמיים ברבים, בדיוק כמו יהודה, ומה יעשה דבר נוסף? תתווסף לו, היי, איפה? איש יהודי היה בשושן הבירה, וכאן ההשלמה של שניהם. רבותיים, אלה הדברים. למדנו כאן יסוד נפלא. שאתה רוצה לדעת, למה וו של פסח מחובר לזה? מה החיבור שיש לך בוו של פסח? מה מחובר לזה? פשוט מאוד. מה היה בוו של פסח? היה דיון בין בנימין לבין מרדכי, מי קופץ? נכון, בין בנימין לבין יהודה, מי קופץ את המים? אותו ויכוח יש לך איפה? איש יהודי היה בשושן הבירה. יוצא שאותו שורש של ויכוח שיש לך כאן, אותו שורש ויכוח היה לך בפורים. לכן וו של פסח הוא אותו יסוד של פורים. לכן וו של פסח וו מחוברים ביחד, שניהם ביחד. עד כאן היסוד הראשון. אם כנים דברנו, אני רוצה ללכת בקצרה ממש. אין לנו את הזמן, אבל ממש בקצרה נעמוד על הדברים. רבותיי, למי שזוכר מלפני שבועיים, כאשר מגיע מוישה רבינו פעם ראשונה לפרוי, אומר לקדוש ברוך הוא, יבקש ממך עוד, מה תעשה? תיקח את המטה של אהרון, תזרוק אותו על הרצפה, ויהפך להיות תנין. מה הוא רצה לומר לו בזה? הרבה סיבות. אז מי שמה משה רבינו, מלא מה זה ביתך נהפך לתנין, מובן טוב מאוד. למה מובן טוב מאוד? מסיבה פשוטה מאוד. אתה דיברת על לשון הרע, אמרת הם לא יאמינו, לכן ראוי אתה ללכות בזה, זה נחש. אבל מה קשור לפרוי? מה פרוי מרים לו נחש? מה התשובה? כתוב בחזל, אמרו לו, אתה נקרא בשם נחש, זה השם שלך. מעניין שחזל במדרש הפרשת השבוע, אומרים איזה חזל במפורש. פרוי הוא הנחש, כך אומר חזל, פרוי הוא הנחש, שנאמר, התנין הרובט בתוך יורב. תנין זה נחש, אומר רשי, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לומר דבר בקצרה. ישנו זוהר בפרשת השבוע. הזוהר כותב, מה שאני אומר לך עכשיו, אל תשאל אותי שאלות על זה, ואל תדבר, אל תנסה להבין את זה בכלל. בדרך כלל הזוהר לא כותב כאלה משפטים. אל תשאל אותי שאלות על זה, ואל תחקור בדבר הזה, זה לא סגנון של הזוהר. אבל פירוש דבר כאן, זה כנראה משהו מאוד מאוד סודי, והמשהו הסודי הזה, הזוהר אומר, אל תטפל בזה. אני מגלה לך פה סוד, תשמע את הסוד הזה, אל תטפל בזה. טוב, אני אקריא לכם את הסוד בלשון הקודש, אני לא מטפל בזה, אל תפחדו. לא הולך לטפל בזה, אני רק מביא את זה, ואני רוצה ללמוד מזה משהו. טוב, אמר רבי שמעון, יש בארץ איילה, והקדוש ברוך הוא עושה הרבה בשבילה. הקדוש ברוך הוא עושה הרבה בשביל איילה, תעשה קל וחומר. אם בשביל איילה הוא עושה הרבה, אז בשביל משה, דוד, חזקאל ואברהם, הוא בטח עושה יותר מאשר איילה. יש איילה. ובשעה שהיא צועקת, הקדוש ברוך הוא שומע את קבע. איילה צועקת, כי איילה תהרוג, הקדוש ברוך הוא שומע את הקבע. הוא מקבל את כל צעקתה, וכאשר העולם צריך למים, היא נותנת את קולה, והקדוש ברוך הוא שומע את קולה, וחס על העולם, ועל זה נאמר, כי איילה תהרוג על הסיכי מים, ושהיא צריכה להוליד, היא סתומה מכל צד, היא לא יכולה ללדת. ואז, היא מניחה את ראשה בין ברכיה, וצועקת בקול, והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, הוא מזמן לנחש שנושך אותה ברחם, וקורע אותה, ואז היא מולידה. אומר רבי שמעון, ובדבר הזה אל תשאל אותי, ואל תנסה את הקדוש ברוך הוא. מילים של הזוהר הקדוש, טוב, נפלא. בא הארי הקדוש, האמת היא זה גמרא. הגמרא זה קצת יותר, בלי כל כך הרבה פירוט. איוב התחיל לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות, אמר הקדוש ברוך הוא, מה בין אויב לאויב, טוב. אומר את הגמרא בו בבסרת את זין, חולל איילו תשמור, איילה זו רחמת צער, ובשעה שקורעת הלדת אני מזמין לדרקון, ומקישה בבית הרחם, ומתרפא, ומולידה. מלמלא מקדים, אומר אחר, רגע אחד, היא מתה. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. פירוש הדבר, הנחש הזה בא ומקיש אותה. אם הוא יקיש אותה דקה לפני הלידה, הוא יהרוג אותה מהארס. אם הוא יקיש אותה דקה אחרי שהתחילה הלידה, היא תמות מהלידה. אז זה על הדקה, זה לא על הדקה, נפלא. אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר שהתחלף לי בין אויב לאיוב? לא התחלף לי, בין דקה לדקה. טוב, אויב לאיוב קשור לפרשת השבוע, בטח קשור. אמר אויב, ארדוף אשיג, כתוב בחז"ל, אמר אויב, אמר איוב. לא ניכנס את זה, רבותיי, יש המון מה לדבר, נשאיר את זה בצד. בספר שער הכוונות, כותב רב חיים ויטל, נקרא את הדברים. כותב רב חיים ויטל, כתוב רשב"י אמר, לא לחקור על הסוד הזה. יום אחד, כותב רב חיים ויטל, מורנו ז"ל ביאר לנו המאמר הזה. יום אחד ישבנו, והרי הקדוש ישבנו, המוען. היינו יושבים בשדה תחת האילנות, ועבר עליו עורב אחד, וצעק וקרא כדרכו. קרא קרא, עורב, עשה את הקולות שלו. ומורנו שמע את דבריו, ואמר, ברוך דיין האמת. נבהלנו. שאלתי את פיו, אומר רב חיים ויטל, אמרתי לו, מה אמר העורב? מה אמר לך שאמרת לו, ברוך דיין האמת? אמר לי העורב, לפי שגילה הסוד הזה לכל בני אדם בפרסיה, ישב ולימד את כל התלמידים את העניין, לכן נענש בעת ההיא בבית דין של מעלה, וגזרו עליו שימות בנו הקטן. ותכו מיד קם מורנו, הלך לביתו, ובנו הקטן היה מטייל בחצר, באותו לילה חלה, ואחר ג' ימים מת, רחמונא ליצלן. למה? הוא גילה את הסוד הזה של איילה. רבותיי, אני לא הולך לגלות את הסודות, זה סודות, וסודות לא נכנסים. נפלא, כתוב שסודות בכלל לא מגלים, ודבר שהוא סוד לא מגלים, אז אין אנחנו לא מתעסקים בסודות, מדברים את הדברים של הניגלה שבדבר, לא את החלק של הניסטר שבדבר. רבותיי, אני רוצה ברשותכם, גם אם אני אעריך קצת במחילה מכבודכם, אני רוצה פשוט ללמוד יסוד נפלא בעבודת השם שלנו, בעיקר בזמן הזה. כתוב בחז"ל, פסוק בנביא, יציאת מצרים הוא יום הולדת של ישראל, יום ההולדה של עם ישראל. כמו שאומר הנביא, ומולדתך ביום הולדת אותך. איפה זה היה? במצרים. חז"ל דורשים על הפסוק לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כעובר שנמצא במאי מהמה, ואתה מוציא את העובר מתוכו, כך אומרים ילקוט שמעוני. יוצא שמצרים, עם ישראל היה בתוך הרחם של מצרים, ויצאנו החוצה. לכן תשימו לב, שמיד אחרי מכת בכורות כתוב, קדש לי כל פטר כל רחם. הפטר הזה נפתח, והפטר של עם ישראל הוקדש. זה פטר תחת פטר, זה רחם תחת רחם, זה היסוד. רבותיי, מתי הייתה הלידה? כאן יש מחלוקות. האם הלידה זה ביציאת מצרים, עדיין הוא א' בפסח, ט"ו בניסן, או הלידה ביום חף א' בניסן, כשעברנו את ים סוף. מחלוקת. בא רבי יצחק אייזיק חובר, ואומר פירוש הדבר, הלידה ארכה שבעה ימים. אין מחלוקת. זה שאומר לך, באלף דה פסח אז זה התחיל, זה שאומר לך שביעי שפסח אז זה נגמר. הלידה, כמו שאומר לך, שמע, היא כבר בבית חדר יולדות 42 שעות. נכון? הלידה הזאת הייתה שבעה ימים. התחיל מכת בכורות, נגמר, שעברנו את ים סוף, נפלא. רבותיי, אם ככה אומר רבי יצחק אייזיק חובר, תחילת הלידה שמה, וכל שבעת ימי הפסח הוא זמן הלידה, ועיקר הגאולה, היא מתי? בקריאת ים סוף, שנאמר, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם, עד עולם. יש ספר נפלא, שנקרא ממשנתו של הרמח"ל, עם ביאור של רבי נחמיה פרידלנדר, שליטה, הגאון רבי נחמיה פרידלנדר, הבן של רב חיים פרידלנדר, הספתי חיים. יש לו ספר נקרא ממשנתו של הרמח"ל. הוא אומר, למה הוויכוח? היום הראשון, היום האחרון, אומר פשוט מאוד, תרנגולת מטילה ביצה. נכון? הביצה בחוץ. אפרוח לא יוצא מזה ברגע שהיא מטילה. אלא מה? היא דוגרת על זה שבוע, ואחרי שבוע שהיא דוגרת, יוצא אפרוח. השאלה למה אתה צריך את הביצה? אם אתה צריך את הביצה בשביל מה? בשביל לעשות חביתה, מבחינתך נגמרה הלידה כשיצא הביצה. אם אתה רוצה שיצא מזה אפרוח, מתי נגמרה הלידה? אחרי שבעה ימים. אין מחלוקת שהייתה לידה. השאלה כמה זמן הלידה לוקחת? אם הלידה התחילה ואתה צריך חביתה, אז הלידה הייתה באותו יום. אם אתה צריך בית אפרוח, אז זה עוד שבעה ימים. נפלא ביותר. אומר הספר הזה, על פי זה תבין טוב מאוד, בלילה הראשון של ליל הסדר אנחנו אוכלים ביצה. למה? כי זה הלידה. עכשיו נולד. עכשיו אתה רוצה לדעת מתי זה נגמר. אם אתה אוכל שעכשיו הייתה לידה, עכשיו. אם אתה אומר שביעי של פסח, אז זה שביעי של פסח. נפלא. רבותיי, יוצא שהתכליס של הביצה הוא כדי שיצא אפרוח. אם אתה לא רוצה אפרוח, אתה אוכל אותו ביום הראשון. זה העניין של התחלה והסוף. יוצא רבותיי, שתחילת הלידה של עם ישראל הייתה מתי? ביום א' דפסח. סוף הלידה, שביעי של פסח, עד נבקע הים. רבותיי, פקיעת הים זה הלידה. זה הסיום. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. כנסת ישראל נקראת בשם איילה. איפה זה נמצא? רשי הקדוש, רקנתי, חזלים, רבנו בחיי. למנצח על איילת השחר, מזמור ח"ב בתהילים, אומר רשי, מי זה איילת השחר? זו כנסת ישראל, איילת השחר. נפלא ביותר. מי זה הנחש? הנחש זה פרוי. פרוי הנחש. מאיפה אנחנו יודעים שפרוי הנחש? מדרש פרשת השבוע. כך היו ישראל במצרים, והיה פרו הנחש מתחכם עליהם, שנאמר, אבא ניחק מלוי, והוא נמשל לנחש. מדרש פרשת השבוע. פרוי הוא נחש. נפלא ביותר. פירוש הדבר שמה? כנסת ישראל איילה, ופרוי הוא נחש. אומר הספר הזה, משנתו של הרמח"ל, לכן כתוב מה? בחצות! הקדוש ברוך הוא לא אומר לו כחצות. למה? בין איוב לאויב התחלף לי. בין רגע של הקשה של הנחש, שהקדוש ברוך הוא מה? חולל איילות, מה הוא עושה? בין רגע ראשון לרגע של המרים התחלף לי, הם מתים! מתי הוציא אותם הקדוש ברוך הוא מצרים? אם היו נשארים עוד רגע אחד במצרים, מה היה קורה? לא נשאר מהם כלום. יוצא שמה? הקשה הזאת של פרו, הקשה שלו באיילה, צריך להיות על הרגע. השאלה מתי היה הרגע? מתי הרגע? השאלה אם הרגע הוא מתי בקריאת מצרים, בחצות, או הרגע היה באשמורת הבוקר שהקדוש ברוך הוא מה? הביא את הקפצו לתוך המים ואז נפקע הים. הפקיעה הזאת של הים הוא מעין הפקיעה של האפרוח. זה אותו מעניין. ואותו דבר זה גם בקיעה של הלידה. זה אותו רעיון. יוצא של מה? שהכל צריך להיות באותו רגע שבא הנחש ומקיש את האיילה, כנסת ישראל נקראים בשם איילה, והקשה הזאת מה עושה? משחררת את עם ישראל ממצרים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. יוצא שהקשה הזאת שנעשתה ביום כ"א בקריאת ים סוף היא הסיום של הלידה. רבותיי, אם אלה הדברים אני רק רוצה לקחת יסוד גדול. יש ויכוח מי יורד למים. יהודה אומר אני יורד. מים היהודה יורד? אומר הספר בני בכורי ישראל, כי מי קפץ לתוך המים? קפץ למים לתוך המים נחשון בן עמינדב. נחשון הוא נחש קטן. נחשון ההתחלה שלו זה נחש, ושאתה מוסיף לו ו' ונון זה קטן, נכון? אתה רוצה להגיד הילד שהוא קטן, אתה אומר שהוא קטן. אתה רוצה להגיד שהוא עוד יותר קטן, מה אתה אומר? קטנטון. כשאתה מוסיף לו ו', אתה אומר שהוא קטן, נכון? אתה רוצה לומר איש קטן, איפה אתה רואה אותו בקטן? אישון. אישון זה פשוט דבר, אתה מקטין אותו. כל דבר שאתה מקטין, נס, ניסיון. אתה רוצה לומר נס, אתה רוצה להקטין את הנס, זה ניסיון. קטן, בקטנה. נחשון הוא בקטן מול פרוי. למה? הוא מלך, והוא מלך, הוא המלך של ישראל, אז יש לך כאן חיבור. הנחשון בן עמינדב, אני מול הנחש הזה, לכן הוא קפץ להפקיע את הים, זה החלק שלו. לעומת זה מי בא? בא מיניומית ואמר, הגזירה של ים סוף שייך לי. למה שייך לי? כיוון שהאח שלי בזכותו נפקע הים. למה? הוא מלך מול מלך. למה? יוסף היה מלך במצרים, הוא יהיה מול פרוי. למה? הוא עומד בניסיונות, הוא יהיה מול פרוי. לכן בנימין בא וקפץ עליו, וקפץ על שניהם ביחד. רבותיי, מתי התחילה הלידה של רחל אמנו? אתם יודעים מתי התחילה הלידה של רחל אמנו? היא לא ילדה. היא אמרה ליעקב אבינו, אם אני לא יולדת, בבקשה, קח את שפחתי, ויבנה אנוכי ממנה. נפלא ביותר. מי נולדה ממנה? אומרים חז"ל, בלהה לא יכולה, בלהה נתנה לרחל את האות ה' שלה. כתוב בחז"ל, שמי שאין לו אות ה' לא יכול ללדת. לכן כתוב, לשרה היה ה', ולרבקה היה ה', וללאה היה ה', לרחל לא היה ה'. אז מה צריך לעשות? היא צריכה לייבא ה' ממקום אחר. לבלהה יש פעמיים ה', אז היא נתנה לה את ה' הזה. אז מלך רחלה, היא כבר ילדה, מתי? ילדה את יוסף ובנימין. לפני זה מי נולד? נולדו שניים, דן ונפתלי. רבותיי, מבלי להיכנס לעומק הדברים. דן! מה הוא? אומר יעקב אינו, דן, אומר לו מה כתוב? הוא נחש. כך כתוב בתורה, נכון? הוא נקרא נחש. ואילו נפתלי, איילה שלוחה. יוצא שהיסוד הגדול הזה, של העניין של הנחש, ביחד עם האיילה, נמצא אצל צאצאיה של רחל. אומר בנימין, אם אצל בלהה נמצא איילה והנחש, יוצא שהיסוד של הלידה של עם ישראל נמצא אצל בלהה, שהיא שפחת רחל, אז עם איזה זה מגיע לנו? אז לכן בנימין קפץ, כדי לתפוס את העניין הזה, על יסוד של הגאולה היא שמה. אם אלה הדברים אתה מבין, שאותו דבר יש לך איפה? אותו דבר יש לך גם בפורים. איפה מצאת את זה בפורים? רבותיי, אסתר נקראת מה? למנצח על הילד השחר. אסתר נקראת בשם איילה. איך נקרא המן? אמן נקרא בשם נחש. מאיפה אנחנו יודעים? אמן מן התורה מניין, איפה הוא נמצא? באמין העץ אשר ציוויתיך. יוצא אומרים חז"ל, שאם אתה רוצה לדעת איך באה ישועה, כשאמן הסירו לו את הטבעת ונתן אותה מהחשברוש לאמן, מה קרה? לך כנוס את כל היהודים! ויצעקו בני ישראל אל השם. כמו שהייתה הצעקה ביציאת מצרים, מתי? בחף, בחודש ניסן, כשעמדו על הים. אומר לנו השולחן ערוך, ובחודש ניסן הייתה הצעקה אז, ויצעקו בני ישראל אל השם, צעקו! אותו פעם היה גם בפורים צעקה. רבותיי, אומר הספר יערות דבש, כמו שרחל אמנו נקראת הילה, ואמן נקרא נחש, צריך לבוא הרגע הזה של מה? של הקשה של הנחש, בעיילה, ועד בעזרת השם נולד עם ישראל מחדש. למדנו מכאן שאותו יסוד של פורים, אותו יסוד היה לנו בקריאת ים סוף, זה היסוד, אומר הזוהר הקדוש, בעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו, תהיה עוד פעם הקשה הזאת. מה? אנחנו כנסת ישראל נקראים בשם הילה, צריך לבוא הקשה של הנחש, ואז תבוא הגאולה, אולי ואולי. אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שהצרות שיש לנו עכשיו, רחמנא ליצלן, כל כך הרבה נפטרים, כל כך הרבה חולים, אולי זוהי הקשה שעל זה התכוון הזוהר הקדוש, שצריך לבוא הקשה שניצק לקדוש ברוך הוא ויאמר לצרותינו די, ואז באמת תיפתח תח הרחם של הילה ויבוא משיח צדקנו. כתוב בחז"ל שעם ישראל נקרא בשם אדם, נכון? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, כי האדם עץ השדה, כנסת ישראל, אדם יהודי נקרא בשם עץ, כי האדם עץ השדה. אבל מה? כתוב בנובי, בספר ישעיהו, כי ימי העץ ימי עמי. עם ישראל נמשל עץ. מה נמשל עץ? פשוט מאוד. רבותיי, בעץ יש לו תקופות יפות. כשהפירות מלאים, אתה כותף, ברוך השם יש פריחה וזה מלבלב, זה תקופות יפות. אבל יש לעץ גם ימי שפל. מה שפל? כל העלים נשרו, אין פירות, שום דבר. אתה רואה עץ ערום בלי שום דבר. ואז מה? יורדים גשמים, השרף עולה באילן, ומתחיל שוב זרימה. כך אומרים חז"ל, כי ימי העץ ימי עמי. יש לעם ישראל תקופה של שפל, יש תקופה של צרות, הכל נושר, הכל מתפרק, הכל מתפרק לגורמים, אין כלום. מה זה אין כלום? העלים נשרו, אין עבודה, אין פרנסה, אין חינוך, אין ילדים, אין שלום בית, יש חולים, הכל מתרסק, הכל. אבל תדע לך, שמגיע ט"ו בשבט, נכנס השרף באילן, ואז מתחיל פריחה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, אם חז"ל הקדושים אומרים לנו שקשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, וקשה פרנסתם של ישראל כקריאת ים סוף, ביחד שבת שירה, עם ט"ו בשבט ביחד, הקדוש ברוך הוא יעזור, שעם ישראל כאדם עץ השדה, יחזור, יפרח וילבלב, ונזכה כולנו להקשה הגדולה של הנחש והאילה, עם ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.